מה שאני לפחות רציתי להעביר בעניין הזה, זה סודות התפילה. אולי עוד פעם או פעמיים, נגיד פעמיים, ככה שיהיה ברווח, מה שתכננתי בהקשר הזה, בעניין הזה. שבוע הבא בעזרת השם, כדי שנוכל ללמוד, שבוע אחרי זה זה חנוכה, ולא ניפגש. וצריך לחשוב יחד מה אתם רוצים להמשיך להרחיב בעניין של התפילה, בכיוון שאני חשבתי, אם רוצים כבר, אפשר כאילו לסיים פה כבר, במוחשם כבר, למדנו הרבה דברים, לעבוד על זה. זה עיקר או לדבר על התוכן של התפילות, זה בהחלט יכול להיות. נקדיש, לא יודע כמה פגישות, אולי עוד איזה 10 פגישות, לעבור על התוכן של כל התפילה, לא רק 18, כאילו מההתחלה עד הסוף, תפילת שחרית נגיד, עד להכיר את הרעיון שעומד מאחורי הדברים. פחות פירוש המילים, אולי פה ושם איזשהו קטעים שעומד קצת קשים, או שזה רעיון חשוב, אז אולי נוכל להתעכב לפרש. אבל יותר להבין את הערך של כל קטע בתפילה, קריאת שמע, מה זה אומר, כל מיני דברים שעומדים ביסוד הדברים, פסוקי דזמרה, הקטעים שלפני פסוקי דזמרה, שיר של יום וכדומה, זה בערך, זה צריך לקחת כמה וכמה פגישות, בין 5 ל-10 אני אולי, ואפשר ללמוד לנציב של הלכות של תפילה. הלכות של תפילה זה לא ללמוד כסדר, אלא ללמוד לפי נושאים, גם זה יהיה משהו בסדר התפילה. אבל לעבור הכל הלכות תפילה. עברנו על כמה דברים בהקשר של מה שאנחנו למדנו, לא הרבה, בעיקר נושא של כוונה קצת, ופה ושם עוד כמה הערות, אבל ככה נכנס יותר, לא לפרטים של הלכות, אלא על העקרונות של הלכות, כמובן גם יהיו פרטים, אבל עקרונות של הלכות. ואפשר גם לעשות איזה שילום מסוים, דברים. כלומר, ללמוד את התוכן, אבל לשלב כשצריך, נגיד, זאת אומרת, תוכן של פסוקי דזמרה, לשלב בזה גם עיקרי ההלכות של פסוקי דזמרה. יש בזה כמה הלכות של הסדר, של החשיבות, של הפרקים, של מה מותר להגיד, לדבר באמצע, מותר להפסיק, לא יפה להפסיק וכדומה. יש עוד כל מיני פרטים של הלכות, הנה, אני יודע מכיר את הספר של הרמב"ם מלמד, יש הרבה מה להוציא מכאן, כאילו, משהו שאני ללמוד מזה, התפילה, הנוסחים גם אפילו מדבר כמה, חנות בתפילה כמובן, דברים שלא דיבר עליהם כל כך קצת, אבל יש עוד בהחלט דברים, מה עוד יש פה? לא חסר פה. הקדמת שלום לפני התפילה, קורבנות, קורבנות קריאת שמע, תפילת עמידה, טעויות, כל תפילה, חזרת השעת, יש עוד בהחלט מה לראות. אז אשמח שתחשבו על זה. שבוע הבא נמשיך ככה ונדבר על עוד איזה שניים שלושה נושאים, אולי על בית כנסת, על ערך של תפילה בבית כנסת ועוד משהו. אולי עוד שיעור אחד אחרי חנוכה, לסיכום הנושא של יסודות התפילה. ואחרי זה דברו ביניכם, תראו אם אתם רוצים שנמשיך, ואם כן, מה פחות יותר, אם יש לכם איזשהו מחשבה, מה הייתם רוצים עוד ללמוד על התפילה? בשמחה. טוב, בסדר. היום רציתי למקד על הנושא של המקום. דיברנו בנושא של המקום בהקשר של הכוונה. איזה דברים צריך להקפיד כדי שיש לנו כוונה בתפילה, כל התפלל במקום פרוץ ראינו, כל התפלל במקום שיש אנשים שעוברים ושבים, איזה דברים ראינו. נכון, להיכנס יותר בית הכנסת, פנימה יותר, מול הקיר, עוד כמה הקשרים, אבל שם בעיקר למדנו נושא של הכוונה, ראינו כמה חשוב מאוד העניין הזה וכמה חכמים הדריכו אותנו בכל מיני עניינים כדי למעט כמה שיותר את כל הדברים שאנחנו נפריע לנו לכוון. עכשיו המקום שרציתי לשים לב עכשיו זה על עצם מקום התפילה. זה בלי קשר, נגיד אנחנו פחות או יותר, יש לנו את כל מה שדיברנו שם, או אין לנו אפשרות להגיע למקום כזה אידיאלי, אבל יש ערך לעצם שאתה מתפלל במקום קבוע. קביעות מקום, אולי זה יותר מדויק. קביעות המקום. אתם מכירים ודאי דברי הגמרא הידועים, אמר רבי חלבו, אמר רבונה, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. וכשמת אומרים לו, היי עניו, היי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו. זה כולם מכירים את המשפט הזה מהגמרא, מסלת ברכות. הגמרא שאומרת בהמשך עוד משהו, שפחות מצאתי על הפירושים, ואמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בן יוחאי, כל הקובע מקום תפילתו, אויביו נופלים לפניו. מאיפה לקרואים את זה? איזשהו פסוק, שנאמר, בשמואל ב', ושמתי מקום לעמי ישראל, ולתעתיו, ושכן תחתיו, ושכן תחתיו, ולא הרגעת עוד ולא יוצאו מעבלה לענותו בראשון הקוראים בעקבות. שימת המקום, קביעות המקום, אז הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל שלא יוסיפו בני עוולה לענותו בראשונה. אולי זה יכול לעזור לנו היום מול הערבים, אם נקבע מקום לתפילתנו, אולי נזכה שפחות יציקו לנו ויפלו לפנינו. בכל אופן, כך אומרים חכמים, וההלכה פה לפניכם, שולחן ערוך, קיבוע מקום תפילתו, הראש אומר בתשובה שאין הכוונה דווקא לבית כנסת, יש שולחן ערוך מביא את זה להלכה, לא כותב שם הראש, אבל זה בשם הראש תשובה. יקבע מקום תפילתו שלא ישנהו, אם לא לצורך. כן, אז הפוסקים אומרים שבוודאי אם לדוגמה אדם יש לך במקום, יש לך אדם במקום איזה אורח, אז כמובן לא מביא שאם אף אורח, ואתה לא אומר לו, סליחה, זה המקום שלי, תקום, או משהו כזה, אלא, זה נקרא צורך, או אתה לא יכול להתפלל עכשיו במקום שלך. מה לעשות? מה לא תתפלל? או ודאי שתתפלל במקום אחר. או שיש לך הכרח להיות עכשיו באיזשהו מקום מסוים. חתונה, אתה נמצא בחתונה. אתה לא יכול להתפלל במקום כמו שראש הכנסת. אתה נמצא שם. אתה נמצא שם ערבית. אתה נמצא שם ערבית, כמובן. אנחנו לא מדברים על מקרים כאלה, אבל מדברים על המקרים הרגילים. לקביעות חשוב שיהיה מקום קבוע. ואין די, מוסיף הראש, שולחן ערוך, במה שיקבע לו בית הכנסת להתפלל. אמר, כשחכמים התכוונו במקום קבוע, אומר הראש, לא התכוונו במובן הזה של להתפלל בבית כנסת קבוע, אלא גם בתוך בית הכנסת צריך להשתדל, צריך שיהיה לו מקום קבוע. ממש ככה, עד כדי כך, שיהיה לך כיסא משלך, או ששם אתה תמיד, כשאתה בא להתפלל שם בבית הכנסת, תמיד אתה מתפלל. ואומר המוסיף השנה ברורה, בשם המגן אברהם, האחרונים, בתוך דלת אמות חשוב מקום אחד, אי אפשר לצמצם, כמובן שאי אפשר לצמצם בדיוק, זה לפעמים הספסל זה, לפעמים זה כמובן שאין הכוונה ממש על המילימטר, אלא פחות או יותר זה המקום שלך, פה זה מקומך, פה אתה יושב ומתפלל, עומד ומתפלל, לכן גם אם אדם יושב לידך, מישהו יושב לך במקום, כדאי לשבת סמוך אליו, בלי לבייש אותו, לשבת סמוך אליו, זה גם כן, שזה דלת אמות, אז יש בזה... הפוסקים גם אומרים עוד כמה הערות של מה קורה אם אדם רגיל להתפלל בבוקר, הוא מתפלל ביישוב לדוגמה, ובמנחה הוא מתפלל בעבודה. היום זה נפוץ מאוד, אני חושב שם הרבה מקומות שיש מניינים של מנחה בעבודה, או בערבית הוא מתפלל במקום אחר, בכנסת אחר. הרבה אנשים פעמים עושים את זה, יש שם שיעור אולי בכנסת, אז הוא רגיל להתפלל שם אחרי השיעור או לפני השיעור. אז פוסקים אומרים, זה גם בסדר. כלומר, יש מדרגות בקביעות מקום. ברור שאם אדם יכול להתפלל במקום אחד כל התפילות, זה מעלה עוד יותר גדולה. אבל בהחלט, אם הוא מחליט תפילת שחרית, הוא מתפלל כאן. תפילת ערבית, הוא מתפלל בכל מקום שהוא רגיל להתפלל שם את התפילה מסוימת, ימצא לו באותו מקום, מקום קבוע. וזה בהחלט מדרגה טובה וחשובה של קביעות מקום. השאלה היא, מה החשיבות המרובה של קביעות המקום? למה חשוב כל כך שאדם יהיה לו מקום קבוע בתפילה שלו, מה שלא נאמר בהרבה הלכות אחרות. על בית מדרש לא מצאנו שנאמר לדבר כזה דווקא. שם חז"ל אמרו, אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. אם אני מרגיש היום שבא לי ללמוד תורה פה, אז אני ללמד תורה פה, עכשיו בא לי לעזות נשים, ואני מרגיש ששם עכשיו יש לי רוגע ושקט, אז וכדומה. אבל תפילה יש קפדה גדולה יותר, שזה כמובן זה לא מעכב את התפילה בכלל, איפה תתפלל, זה פשוט. ובכל אופן חכמים אמרו מעלה גדולה. תראו מה הם אומרים כאן. אלוקי אברהם בעזרו. כבר צריך לשאול את עצמנו, למה דווקא הזכירו אלוקי אברהם? למה לא אלוקי יצחק? למה לא אלוקי יעקב? או סתם תגיד, קדוש ברוך הוא בעזרו, כמו שכתוב בהמשך רבי שמעון בר יוחאי, עוזב ונפלים לפניו. מה המיוחד באברהם שהוא הזכר פה? ועוד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז כמובן, שאלה ראשונה, מה החשיבות המרובה של קביעות מקום בתפילה? שאלה שנייה, מה הקשר לאברהם אבינו? ומה הקשר למה שאומרים עליו כשנפטר מן העולם, אומרים לו, אי ענר, אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו. פה גם כן אנחנו רואים את ההקשר הזה של אברהם אבינו. לא, תגיד, אי ענר, אי חסיד. לא, מתלמידיו של אברהם אבינו. זה מחזק יותר את מה שחז"ל אמרו לנו, אלוקי אברהם בעזרו. אז אני אומר את הפסוק, אני חושב ששמעתי את הפסוק, אולי טעיתי, אולי התחלתי את הפסוק. האמת שלומדים את זה אברהם אבינו שם. השכם אברהם בבוקר, יש שני השכמות אצל אברהם. אחד לגבי העקדה, יש עוד מקום שכתוב לגבי סדום. שם כתוב, משכה, הרב מורגן, אלא מקום, המקום אשר עמד שם בתחילה, משהו כזה כתוב שם. משהו סוחר, ואז אז רואים שיש עניין של, של אברהם קבע. אז האם זה מקרי שאצל אברהם עצינו? אז אומרים, אלוקי אברהם בעזרו, לא מסתבר, הפרשנים אומרים, מן הסתם יש כאן עניין מסד של אברהם, ולא סתם
נזכיר את זה.
מה, למה אומרים עליו אי ענב, אי חסיד? מה הקשר לדברים האלה? טוב, אני, מה שאני חיפשתי, אני ככה למדתי את הדברים, מצאתי לפחות 6 נקודות, מן הסתם יש עוד, אבל אי פחות אלה הדברים שראיתי ככה, שמציינים הפרשים על חשיבות של קביעות המקום. בואו נעבור עליהם ונראה יחד. אומר רבי יונן השם על הגמרא מסכת ברכות, ויש מקשים וכי מפני זה בלבד מספרים אחר מיתתו שבח גדול כזה? איך שואל רבי יונן? זה בעצם זה עוד שאלה, אבל היא קשורה לשאלות שאמרנו. למה כל כך אומרים עליו אינה וחסיד? הוא מביא שם ש... היה לי עוד מקום בדף, הוא מביא שם שאפילו שמואל הקטן, שכמה צדיק וחסיד היה, שתיקן פריקת המינים, לא מסופר עליו שסיפור אחר מיתתו ככה או לא כל כך אמרו, וגילו, קצור, מעריך, אומר, מדוע חזל כל כך במקום הזה בהכרח אמרו את העניין הזה. ויש לומר, אומר רבנו יונה, שלא אמר בעבור קביעות המקום בלבד, אלא רוצה לומר שכל כך מדגדג בתפילתו, שגם בזה הוא נזהר שרוצה שתהיה תפילתו במקום מיוחד. כיוון שכל כך הוא אוהב התפילה, ודאי מידת ענווה יש בו. כדי שתהיה תפילתו מקובלת לפני המקום, כעניין שנאמר זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה. אז מה אתם מבינים? מה אומר רבנו יונה? מה זה?
מסביר את המילים ענווה חסיד.
כן, אבל אני אומר בעניין של קביעות מקום. מה העיקר הזה של קביעות? מה החשיבות של קביעות מקום לפי רבנו יונה?
זה סימן, זה כך שזה
לא דווקא הסיבה, זה סימן, זה מראה על זה שהוא תפילת או בעדיפות דיון. שקביעות מקובלת. הוא אומר לך שקביעות מקובלת כפי המקום. כן, לא, אבל מה השבח, למה חכמים כל כך משבחים? מה המעלה המיוחדת של
קביעות מקום? שנדם...
אז מה המעלה שלו בעצם? מה שלך?
ישי.
אז אני גם מבין ש... יש לנו שני דברים כאן. אני גם מבין מה שאתה אמרת כמו שזה סימן. כאילו באמת רואים שאני חושב שעיקר הנקודה זה סימן. כלומר, רוצה להגיד באמת, ויש לומר שלא אמר בעבור קביעות המקום בלבד. היינו, אבל אני רוצה להגיד, תשמע, לקבוע מקום לבד לא הייתי מחשיב. זה חשוב, אבל לא כל כך חשוב. אלא שכנראה יש פה איזה סימן. כלומר, אם אתה רואה בן אדם, מקפיד כל כך לקבוע מקום, דע לך שהבן אדם הזה יש בו מידה מאוד גדולה של ענווה. כלומר, זה סימן בעצם לאיזושהי מעלות פנימיות חשובות וגדולות שיש באדם הזה. ואם הוא מוכן כל כך להשקיע, כל כך אוהב את התפילה, שהוא לא מוכן לזוז, הוא מראה שיש לו, זה קשור קצת לדברים שנראה עוד רגע, שם המהר"ל אומר שזה מראה על דבקות מאוד מאוד גדולה. אתה רואה שיש לו ענווה כל כך גדול להתבטא לפני הקדוש ברוך הוא, שאומר, אני כל פעם שאני בא להתפלל, אני פה, אני כל הזמן באותו מקום, הוא מראה, אני לא זז מלפני הקדוש ברוך הוא, הוא מראה איזשהו קשר מאוד מאוד חזק, הוא מראה איזשהו מין שיפוט כזה לפני הקדוש ברוך הוא, אז אומר הרבנו יונה, זה עיקר המעלה שלנו. במילים אחרות, ענווה. אדם שקובע מקום מצוותו, אומר רבנו יונה, סימן שיש בו ענווה מאוד גדולה, ועל הענווה הגדולה הזאת, אז בהחלט, מכבדים אותו, ולכן אומרים לו בפטירתו, אי ענב, אי חסיד. משום הכל הוא מצאנו כמעט הביטוי הזה. אנחנו אומרים לענב, יש הרבה אנשים ענבים וכדומה, כן, אבל פה הוא מראה, כל החיים הוא מתמיד במידה, במידה גדולה של ענבה. ולמה זה ענבה באמת? למה, מה אתם חושבים, למה מי שמקפיא כל הזמן יושב במקום אחד, הוא מראה על ענבה? כאילו, אדם, יש לו מידת ענווה מאוד מאוד גדולה, אומר רבנו יונה. אתה רואה? איפה אתה רואה את המידת? יש לך שתשרד את הטלפון. אתה רואה שיש פה ענווה, והביטוי של מידת הענווה הוא בזה שהוא קובע מקום לתפילתו. למה תפילת מקום היא ביטוי לענווה? וזה לא מספיק מסביר לנו. אלא הוא אומר ככה, רוצה לומר, וכל כך מדגדג בתפילתו, שגם בזה הוא נזהר שרוצה שתהיה תפילתו במקום מיוחד. כלומר, מן הסתם אדם כזה מדגדג בהרבה דברים בתפילה. בטח הוא משתדל מאוד לכוון בתפילה, בטח הוא נזהר בכל הלכות תפילה, מעריך, והוא מעריך, ואני זה לא בכך מעלה, כן, אבל מאוד דוגל שכל התפילה תהיה שלמה, ולא איזשהו פגם בתפילה שלו. אם אתה רואה שהוא כל כך אוהב את התפילה, וגם הוא מקפיד בעניין הזה של תפילות מקום, תפילות מקום, נצטרך להבין לזה, זה נראה משהו רחוק יותר, כאילו זה לא עיקר החשיבות. עיקר התפילה, תכוון, תתפלל כמו שצריך, תבטא נכון, זה עיקר התפילה. קיוט המקום היא דבר פחות חשוב, אבל אם אתה רואה שבן אדם הזה אפילו מקפיד על קיוט מקום, זה מראה איזה יחס יש לו לתפילה. ואם יש לו יחס גדול לתפילה, אז בעצם, כמו שלמדנו ממש בהתחלה, בהתחלה אתם זוכרים, איך נראה התחלנו את כל נושא של תפילה, זה התחושה שאתה עומד לפני אינסוף, לפני האינסוף, לפני הקדוש ברוך הוא, ואתה הכל ממנו, זה ענווה. אמרנו אז שבעצם, אדם לא יכול לבוא בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא אם אין בו ענווה גדולה. מי שאין בו ענווה, הוא לא יבוא. אתה צריך להכיר שבעצם כל מה שיש לך זה ממנו. ואז רק אם אתה נותן כזאת של ענווה, אתה יכול לפנות לקדוש ברוך הוא, הכל בידיים שלך. לי אין כלום, לי מעצמי אין כלום. אדם שאין בו ענווה, יהיה לו מאוד קשה להתפלל. זה באמת, לפעמים אחד הבעיות שגורם אנשים לא להתפלל, זה לא, אנחנו לא עושים את זה עכשיו, אבל יש כמה סיבות למה אנשים או אוהבים את התפילה או לא מרגישים את התפילה. אחד הסיבות זה אנשים קשה להם. לחוש בעצם, מי אני, למה אני הכל צריך לבקש ממנו? אני כאילו מעצמי אין לי כלום והכל ממנו. לא לכולם הדבר הזה פשוט וקל. יש בזה הרבה מדרגות. ומי שיש לו כל כך הוא מדגדג בענייני תפילה, שאפילו מחליט לקבוע מקום תפילה, שהתפילה מאוד חשובה לו. ותפילה מאוד חשובה זה אוטומטית אומר רבינו מלמד על מידה של הענווה. טוב, אז זה שתי הנקודות שרצינו להוציא מכאן. א', לפי רבינו זה לא העיקר הקיוט מקום, אלא הענווה של הדבר. וכמו שאמרנו, הענווה זה מראה על דקדוק מאוד מאוד גדול בענייני תפילה, זה עצמו מלמד, נובע ממידת ענווה מאוד מאוד גדולה. ולמה אלוקי אברהם בעזרו? כי אינם שיש בו ענווה, וסומך הכל הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. הקדוש ברוך הוא זה קרוב אליו. לב נשבע ונקיים לזה, ולכן הקדוש ברוך הוא גם שומע תפילתו. טוב, בוא נראה מה אומר המהר"ל. המהר"ל להגדרות כידוע קצת יותר מופשטות כאלה, כדרכו. אומר המהר"ל, המהר"ל נותן שתי סיבות. למה הקביעות המקום היא כל כך חשובה? משלמות התפילה, שלא תהיה התפילה במקרה. כי התפילה היא הדבקות בו יתברך, שאדם מתדבק בתפילתו בו יתברך. אם הדבקות הזה היא במקרה בלבד, אין עוד עכשיו דבקות כלל. כל מקרה הוא לזמן ולשעה ואינו תמידי. אבל דבר שאינו מקרי הוא תמידי. על זה באה ההזהרה, שיקבע מקום לתפילתו. עניין קביעות המקום לתפילה מפני, כי קביעות המקום מורה שאין תפילה שלו במקרה. כי במקרה אין לו קביעות. אם יושב פעם אחת במקום זה, פעם אחת במקום אחר, דבר זה אינו קביעות כלל. מבינים? מובן מה שאומר המהר"ל? מה אתם מבינים?
מצד שלמות התפילה, קביעות
המקום. מה הכוונה, מה שאתה אומר שלמות התפילה?
שתפילה יתרפה לו את משהו שהוא קבוע ובעצם אם הוא מחליף מקומות זה נראה שהתפילה היא משהו מקרי בשבילו פעם פה פעם במקום אחר הדבר כזה זה כבר לא פוגם כאילו בשלמות שלה
יפה אולי הייתי מוסיף למה שאתה אומר אדם שכל פעם יתרפה במקום אחר זה נראה כאילו מי תופס את מי אני בא אל התפילה או שהתפילה תופסת אותי טוב, איפה אני, היום אני נמצא פה, טוב, אני צריך להתפלל, אני נכנס להתפלל. זה מקום אחר, אני, כל פעם אני, לפי העניין, כשאתה בא, כל הזמן מגביד על מקום אחד, זה אומר שכל הסדר יום שלך, הוא קשור לזה. אני לא נוסע עכשיו לשום מקום, אני לא יוצא לסדוקים שלי, לפני שבאתי למקום שלי להתפלל. זאת מנחה, אני מגיע, תפילה. כל הסדר יום שלי הוא, בסדר, יש לי הרבה זמן כמובן, אבל יש עוגנים כאלה שאני לא עזב מהם. כל הזמן אני סביב העוגנים האלה. מראה על איזשהו קשר מאוד חזק עם הקדוש ברוך הוא. זה הדבקות. מסתובב בכל פעם במקום אחר, אתה כאילו... לפי העיר. אתה מתפלל, יפה, זה חשוב, זה העיקר בסופו של דבר, כן? אבל מראה שאתה כל הזמן ככה, על הדרך. כאילו, איך אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל... לא... התפילה באה אליך, תופסת אותך, ולא שאתה בעצמך קובע את התפילה. וכשאתה הולך ואתה מקפיד כל הזמן, אתה כל הזמן מגיע לאותו מקום. כל הסידורים שלך, הראשונים שלך, הם מעבר לזמן הזה. הזמן הזה הוא קדוש, הוא טהור, המקום הזה הוא קדוש טהור, אני מחובר לקדוש ברוך הוא, ושאר היום הוא... אז אם כן, אז המהר"ל אומר לנו שהתפילה במקום מסוים, היא מביאה את האדם, היא מלמדת, ואפשר להגיד שגם בסופו של דבר, גם היא מביאה, מסיבה, היא מראה משהו, היא גם סימן על זה, וגם סיבה. כלומר, סימן, הכוונה שזה מראה שאתה דבק בקדוש ברוך הוא, וגם באיזשהו מקום בוודאי גם יכולה להביא אותך לדבקות. כלומר, אדם שיתפיד כל הזמן תפילה במקום אחד, כל הזמן, כל הזמן, ודאי שזה חזק אותו בדבקות בעבודת השם, אני ספק. כל הזמן ירגיש שהוא מגיע לאותו מקום ומתקשר לקדוש ברוך הוא. כל הזמן, באותו מקום. בוודאי באיזשהו מקום יסייע בידו לחזק את הדבקות שלו ואת הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. טוב, בוא נראה את ההסבר הנוסף של ה... והאמת היא שאין סתירה. כל ההסברים טובים, כולם, הייתי אומר, משלימים. שנראה, משלימים זה את זה, זה לא שאחד בא על חשבון השני. הרבי מנדל מדבר על הבסיס, הבסיס של הכל זה ענווה. ושאר המפרשים, אני חושב, הם מדברים על מדרגות או נקודות בתוך הבסיס הזה שהוא יסודו הוא ענווה. המהר"ל אומר שם עוד הסבר קצת יותר עמוק. אומר המהר"ל בעצמו, בעוד ג' ויותר עמוק מזה. כי במה שהמקום מיוחד אל הדבר שהוא מקום לו, אי אפשר שיהיה מקום אחד מיוחד לשני דברים. כאשר הוא קובע מקום לתפילתו, השם יתברך הוא מקומו המיוחד לו. ונחר נכנס למקומו המיוחד לו, נוכח הוא יתברך ועזרו. זה לא יותר קשה? אולי מישהו רוצה להגיד לנו מה הבין? הייתי אומר שזה משלים את ההסבר הקודם קצת. כן. דבקות, אבל דבקות, לא רק דבקות באופן כללי, אלא כאילו אני גם קובע מקום לדבקות הזאת. אני מגדיר שזה המקום שבו אני נדבק עם הקדוש ברוך הוא. נדבק בקדוש ברוך
הוא.
בסדר, כמובן שהוא עובד השם, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, אבל כאילו אתה מחליט ש... אתה יכול להגיד ככה, האמת שאתה צודק, אבל אתה יכול להגיד את זה גם על בית המקדש, נכון? אנחנו יודעים שיש לנו בעיה עם בית המקדש, במובן הזה שכביכול, איך אמר שלמה המלך שלו, הלא השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. איך אפשר לצמצם את כל האלוקות האינסופית לתוך בניין אחד? זה בעיה, כן? זה בעיה שחשדו בנו בהתחלה שאנחנו עובדי עבודה זרה כשבנינו את בית המקדש. אז נכון, אבל בסדר, אנחנו מתמודדים עם העניין הזה, ואנחנו ודאי מצד אחד כן יש מקום מיוחד שהוא מיוחד לעבודת השם, זה יפר בשבילנו כמובן, לא בשבילו, הקדוש ברוך הוא לא, אין לו גבול בכלל, אלא כדי שאנחנו נרגיש את הייחוד, והקדוש ברוך הוא יצמצם כביכול את שכינתו שם. אז גם כאן, כשאתה קובע, אז בהחלט, אתה כאילו מצמצם את שכינתו, אבל לא על חשבון דברים אחרים, כמובן. לא, פה בסדר, אז פה אני יכול להתפלל, בחוץ אני יכול לעשות מה שאני רוצה גם לנו. ודאי שזה לא הכוונה. אבל יש ערך ל... השם יתברך הוא מקומו המיוחד לו. אתה כאילו אומר בעצם, אני, פה אני אתפל אל הקדוש ברוך הוא. פה אני ואני... מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, אני והוא אחד פה. בית מקדש, כאילו עשתה בית מקדש, נקרא לזה ככה. פרטת על מקום מסוים שהוא מבחינתה בית המקדש שלך, ופה אתה, במקום הזה אתה והקדוש ברוך הוא אחד, תחבר איתו באופן טוטלי, מוחלט. כי במה שהמקום מיוחד אל הדבר שהוא מקום לו. אמרנו בעצם, כל פעם שאתה, כמו שאמרנו קודם, חזקה, זה יכול להיות גם מקרית גרביים, כן? זה המקום של הגרביים, כאילו זה מקומה, זה המגירה שמיוחד לך, כל דבר שאתה רוצה להגדיר אותו, לייחד אותו, או כדי שיהיה טוב, אתה מייחד לו מקום. אז זה המקום המיוחד לאותו עניין. אתה יכול לייחד למגירה לדברים פשוטים מאוד, אתה יכול אומר המהר"ל גם לייחד מקום, אבל כשאתה, על פה המגירה הזאת, סתם לעניין המסוים, שאתה צריך לזה משהו, תבוא, תיקח משם, תודה שזה שם. כאן זה עניין עמוק יותר, כי אתה מכיל את שם השם על המקום הזה. המקום שאתה יושב בבית כנסת הקבוע, ואתה כל הזמן שם מתקשר לקדוש ברוך הוא, אתה כאילו מביא את הקדוש ברוך הוא לשם, ומכיל את שמו על המקום הזה, ממש ככה. אתה יוצר איזשהו ייחוד, זיווג, שיתוך בינך לבינו, יחדות בינך לבינו במקום הזה, ואתה מקבל את אלוקות הקדוש ברוך הוא במקום הזה באופן מלא. ואי אפשר שיהיה מקום אחד מיוחד לשני דברים. ויש מקום אחד לשני דברים, זה כבר לא ייחוד. אם יש לך שני דברים באותו מקום, בסדר, אז גם וגם. פה, בזה שאתה קובע מקום, אתה אומר, זה מקום התפילה, כאשר הוא קובע מקום תפילתו, השם יתברך, הוא מקום המיוחד לו במקום הזה, אתה כאילו קורא את שם, המקום הזה שם השם, ואז הקישוק שלך איתו מאוד מאוד גדול. ואין אחר נכנס במקום המיוחד לו. שום דבר אחר לא נכנס, במקום הזה שום דבר. לא נכנסים פה עסקים, לא נכנסים לפה חשבונות, לא נכנסים לפה כל שאר הדברים שמטרידים אותי במשך היום, זה האידיאל כמובן, ואז בעצם אני מונה לי מעין מקדש קבוע עם הקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, אין הבדל עצום בין ב' לג', זה דברים שמשלימים זה את זה. דבקות זה יותר מצד, אני חושב, מצידי, שאני, בזה שאני בא למקום מסוים, אני מראה שאני בעצם דבק בו, ופה אני כאילו קורא שם קדושה על המקום הזה. קורא לא רק מצידי, מצד שאני מראה שאני דבק, בזה שאני כל הזמן מקפיד על מקום מסוים, אלא גם מצד, והעבודת השם היא לא מקרית בעבורי אלא, אלא מצד שאני גם מייחד את המקום להיות שם. בהתחלה המהר"ל מדבר יותר מצד האדם. פחות חשוב לי המקום, יותר חשוב לי, אתה רואה שהאדם כל הזמן, פה המהר"ל מדבר גם מצד שאתה כאילו, גם אתה וגם המקום. זה עוד מדרגה נוספת, אתה כאילו מייחד קדושה ייחוד למקום הזה. טוב, דברים עמוקים, אני יודע, קשה להסביר אותם בצורה מדויקת, אבל לפחות יותר אני חושב שזה הכיוון. טוב, יש לנו הסבר מאוד יפה, שמביאים בשם הצלח, שהוא מאוד נכון, אנחנו רואים אותו בהקשר נוסף. הצלח היה רבי יחזקאל לנדאו, בעל הנודע ביהודה, שהרב בפראג, כ-250 שנה, אחד מגדולי האחרונים, והוא כתב חיבור על הש"ס, קוראים לו צלח, ציון לנפש חיה, וככה הוא קרא לחיבור שלו, חידושים כמו פני יהושע כזה, בסגנון כזה ככה, האחרונים של התקופה הזאת, ואז שם הוא שואל גם את השאלה הזאת גם כן, מה העניין הזה של קביעות מקום? מה כל כך החכמים החשיבו את העניין הזה של קביעות מקום? ואז הוא אומר חידוש, שהוא, האמת הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד פשוט, אולי, אני יודע, שאני לא חושבים על זה, אבל האמת הוא אומר ככה, לפי שהמקום ההוא, כיוון שהתפלל שם, קנה המקום קדושה. ושוב כשמתבלל פעם שני, קדושת המקום מסייע לו שתקובל תפילתו. מאוד מאוד פשוט. מאוד פשוט ומאוד אמיתי. כשאתה, בהמשך הוא גם מרחיב וטיפה ואומר שזה גם עוזר לך מאוד למנע מכל מיני בלבולים וכדומה. ברגע שאתה רגיל למקום מסוים, זאת אומרת, סתם אתה קורא לך מקום. אני מניח שאדם לא יקבע לעצמו מקום באמצע הרחוב להתפלל שם תפילה, כי אז הוא יודע שזה קובע, זה מקום שהוא יודע שפה זה מקום נעים לו, נוח לו. בדרך כלל לא מטרידים אותו כך במקום הזה. אז הוא אומר, אבל זה לא רק זה, הוא מדבר גם על הרושם של הקדושה שנוצר במקום. ידוע, ככה מספרי לפחות על הארי הקדוש. שהארי הקדוש היה מגיע, הרי חלק גדול מהקברים שיש בצפון, מאיפה אנחנו יודעים שהם קברים של התנא רבי יוסי בן דומי, בן דור מסקית ורבי יהודה בן בבא וכל מיני ציונים של תנאים ואמוראים. חלקם אולי נשמרו בצורה, אבל חלק מהם אומרים ככה, שאני לא מכיר מקור מדויק, אומרים שהארי, תקופתו, היה לו רוח הקודש מיוחדת. הוא היה מגיע למקום מסוים, היה מרגיש בחושים הרוחניים שלו מה קרה פה. ממש ככה. אם זה מקום של קדושה, או מקום של תומה. בסופו של דבר אנחנו מאמינים שמעשים משאירים רושם. לא רק רושם על האדם שעושה אותם, אלא גם רושם על המקום. רואים, זה ירושלים, יש שם עיר של קדושה, כי הייתה שם המון קדושה. יש אפילו רואים שנתיבות, יש לו בבא סאלי, יש שם קצת ככה. ויש כל מיני, יש בזה, אין ספק שיש בזה משהו מן האמת. משהו מן האמת, שוודאי קדושה משלוש, זה ברור לנו, אנחנו מאמינים בזה בלב שלם. לצערנו גם להפך, תומעה, משאירה, עלולה להשאיר גם תומעה באותו מקום. אז אומר הצלח, אתה מתפלל במקום מסוים, אתה התפללת פה, לא אדם אחר, לא פלוני. אז הוא אומר שהוא יכול להיות, אני שאלתי את עצמי, אז טוב, אז אולי, אם היה מקום תפילה של איזה אדמור גדול, איזה צדיק גדול, אז אולי היה עדיף לכאורה, אולי שנתפלל שמה. מה אתם אומרים? נגיד, אם יש אפשרות כמובן, אם אין אפשרות, אין אפשרות. אבל אני חושב שלא, אני חושב שחזל אמרו לא. כי גם אם אתה תלך להתפלל במקום של איזה אדמור מיוחד, איזה אדם גדול שבאמת, אבל זה לא מה שאתה יצרת בעיניים שלך. מה שאתה יוצר בעצמך, שזה ערך חשוב. אתה פה מתפלל כל יום, אתה כל יום מברך את הקדוש ברוך הוא, כל יום אתה מתפלל הקדוש ברוך הוא, אתה מזכיר את שם השם, אתה... אז יש למקום הזה, מצדך, משהו שאף אחד לא יצר פה. אתה בנית עליך עצמך כמה משהו, נכון? בסדר, יש גם בניינים גדולים, אין ספק. יש מקומות של אנשים ענקיים, ששם אולי באמת מקום עם הרבה קדושה. אבל זה לא משהו שאתה בנית אותו. זה אתה בעצמך, בעיניים שלך. יש ערך דווקא שאתה, נכון, כמובן, עדיף להתפלל בבית כנסת של אדם גדול. אבל גם בתוך הפנימיות הזה, יש לך איזו פינה מיוחדת שהיא רק שלך. אך ורק שלך. אף אחד לא, אין לו את ה... כל אתם אומרים, כל אדם יש לו את האיכות שלו, את העמידות שלו, הלימוד תורה שלך, הדף גמרא שלך, זה לא דבר של אף אדם אחר מישראל. אף אחד אחר לא לומד את הדבר בדיוק כמו שאתה לומד. זה המילים שלך, זה ההבנות שלך, זה הדיבוקים שלך, זה הגוונים שלך, זה גם מקום התפילה המיוחד שלך. רק אתה בנית את המקום המיוחד הזה, אתה, והרושם שאתה יוצר כאן, הוא רושם, לך הוא רושם גדול, הוא רושם מיוחד, הוא רושם שמועיל לך מאוד, ישאר התפילות שלך. זה מה שאומר הצלח. המקום משאיר רושם וקדושה, ולכן חשוב שאדם, וזה עצמו יסייע לו, א', אני לא הבאתי להמשך דברים, קורא למקום. מן הסתם זה מקום שהוא בדק וברור לו שהמקום הזה טוב לו לתפילה מבחינת ההפרעות, וגם מבחינת הסגולי שבדמר. שהקדושה שקיימת כאן, היא כבר מסייעת לך לקבל את התפילה. טוב, זה נקודה חשובה. באמת, אהבת איזשהו, אתם מכירים את המשפט שכתוב אולי פה בחוץ, בחדר שלנו, פה בהמשך שם, מה שהפנדל כל הזמן אוהב את המשפט הזה. רבמי ורבסי, נורא שם אומרת, קד יץ וזה, היו מתפללים. אחרי ששמעו אחרי זה, הם אומרים, ביני, כאשר שאמרו, לא זוכר את זה, היו מתפללים ביני עמודי. ושם באמת הפוסקים אומרים שיש ערך לתפילה, אם אדם יכול להשאיר גם בית מדרש וגם בית כנסת, זה עוד יותר מעלה. שם אתה נוצא במקום שלך, יש לך גם רושם של התורה שלך, גם רושם של התפילה, הדבר הזה יש לו, כאילו, בהחלט השפעה מאוד מאוד גדולה. אבל גם לתפילה מצד עצמה יש רושם מאוד מאוד חזק, וזה... טוב, בוא נראה מה אומר הרב קוק בעין היה. אני חושב שהדברים של הרב קוק הכי קשים להבנה, בוא ננסה לראות מה קצת נבין מתוכה. אומר הרב קוק, יסוד האמונה, שהשגחה העליונה גדולה מאוד על כל הדברים, שהם מתייחסים להשלמת הכוח המוסרי שבאדם, ודריכו בדרך ישרה ונעלה. כלומר, ברור שההשגחה היא בכל דבר, גם הדברים החומריים, פשוט. אבל בדברים הרוחניים, המוסריים, שזה בעצם עיקר שלמות העולם, עיקר שלמות האדם, שם הקדוש ברוך הוא יותר משגיח, יותר בוחן, יותר רוצה את התקדמות בני אדם, ושמדריך אותם בדרך ישרה ונעלה. והנה כאשר את שלמות השכלית, ההשכלה, ההבנה, הדעת, החוכמה, הידיעות, צריך לאדם מאוד שיהיה גם כן הכוח המדמה שלו שלם ונבר, זה ביטוי ביהושע שם מתפילת דוד, אבל אולי משון נבר, משון עמוק אני חושב.
בורית.
אה?
זך כאן.
זך, נבר משון בר, מתברר עם ברים, אני חושב. טוב, מילה לא... כמובן, שהכוח המדמה שלו גם כן יהיה שלם. כמו שגם למדנו קצת פעם שעברה על הכוח הדמיון, טיפה למדנו על זה, שהוא ודאי כוח מאוד מרכזי באדם, לא רק ההשכלה, אלא גם המחשבות שהן בונות אצלך את כל השכל מקבל את המקום שלו במציאות, גם הוא מאוד קשור לשאיפות של האדם, נותן לך כיוון, ויכול בהחלט לדחוף אותך קדימה, לצער לך את המציאות קדימה. על כן, השגחת השם יתברך גדולה גם כן על כל הדברים שגורמים להיות משלימים את הכוח המדמה שבאדם. את האופן שיעזרו אל המעשים הטובים ומידות הטובות. הקדוש ברוך הוא בהחלט רוצה בטובת העניין הזה ומסייע להם. ואשר להשלמת כוח המדמה מועילה מאוד קביעות המקום לתפילה, וקדושת המקום פועלת לקדש רגשותיו. על כן השגחת השם יתברך על זה ביותר להצליחו לתכלית זו. המשפט שהדגשתי הוא משפט המפתח בדברים שלו. איך אתם מבינים? כוח המדמה, השלמת כוח המדמה מועילה מאוד קביעות המקום לתפילה. מה שאומר הוא דושת המקום פועלת לקדש רגשותיו, זה מאוד קרוב, אני חושב, לדברים של, של הצלח, נכון? קדושת המקום, פה, איזה קדושת המקום? טוב, אם זה בית כנסת בוודאי, אבל אפילו לכאורה מה שהוא עצמו יושב שם באופן קבוע, זה עצמו פועל לקדש את הרגשות שלו. הרב מדבר שהדבר הזה גם מועיל לכוח המדמה. טוב, אני לא יודע איך זה, מה שאני מבין מזה קצת, דברים כמובן עמוקים מאוד, שבעצם מאוד קרוב קצת לדברי הצלח. אבל לא רק מצד הסגולי, שאתה קידשת את המקום, אז המקום, אלא מצדך. אם אתה מייחד מקום מסוים, כזה ככה, הדבקות שלך בקדוש ברוך הוא הופכת להיות יותר מציאותית, יותר ממשית. אתה כביכול יותר חי אותה, יותר רואה אותה, יותר חש אותה, נקרא לזה כך. אתה חש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא יותר. אם אתה מתפלל פעם פה, פעם שם, כל פעם במקום אחר, בסדר, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל יהיה לך אולי יותר קשה את מה שאמרנו תמיד, שזה יהיה יסוד היסודו של האמנה בתפילה, שתרגיש שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. נחוש את זה שאתה נמצא לפני הקדוש ברוך הוא. אם אתה קובע מקום בתפילתך, הכוח המדמה הזה של להרגיש את קרבת השם, כמו שראינו אז, שעיקר התפילה זה לעמוד לפני השם, עמדה לפני השם, לאחר קוראים לתפילה, שם יהיה לך הרבה. אז באמת, כל הכוח המדמה שלך, כל היכולת שלך לחוש, לראות, לדמיין, לצייר כביכול את מציאות השם חופפת עליך, כמו שראינו פעם קוראים לזה, שזה ממש מה שאדם צריך לחוש, מציאות השם חופפת עליו בזמן התפילה, ממש ממש, לא בציורים של הקדוש ברוך הוא, אלא לצייר את המציאות הזאת של השם חופף עליך, כאילו את ההכרה הזאת, על ידי שאתה קובע מקום לתפילה, אתה מסוגל יותר לדבר. יש בזה נקודה של אנוש. כי אם אתה רגיל במקום משם כל הזמן להתפלל, אז באופן אוטומטי אתה מגיע למקום הזה, כבר אתה מתחיל להתחבר לעניין הזה שאתה עומד לפני השם. והדמיונות, המחשבות, הציורים שיש לך בראש, ההכרה הזאת היא פועלת יותר מהר שאתה נמצא במקום הזה. כי אתה רגיל לזה, אתה חש את זה יותר. אם כן, יש בהחלט, אומר הרב קוק, אם כן, שני דברים אפשר להגיד. הצלח מדבר מצד, שלושה נקודה אפילו, הצלח הזכיר שני דברים, אחד פשוט לא הבאתי. אחד מצד, שבמקום מסוים, מן הסתם, אין לך הפרעות בו, כי אתה רגיל שאני מתפלל, כנראה אתה כבר סידרת לך מקום נוח וטוב, הנוחות שלך, השקט שלו. דבר שני, הצלח מדבר על ההשפעה הסגולית שיש, מה שאתה בונה כאן, זה גורם להשפעה על המקום. הרב קוק אומר עוד דבר, לא רק ההשפעה הסגולית אלא איך אתה מרגיש שאתה חש לפני, עומד לפני השם, זה עוד מעלה. כשהיא דווקא קביעות מקום נותנת לך את הנקודה הזאת. ובחוסר קביעות מקום, יהיה לך קשה לחוש את מציאות השם. כל פעם מחדש להכיר או לראות אותה, שאתה כל פעם נמצא בסיטואציה אחרת, במקום אחר, יוצא במקום מסוים, זה הרבה יותר קרוב לעניין הזה. טוב, בוא נראה את הנקודה האחרונה, שהיא באמת כבר פחות קשורה לעניין באופן ישיר, אבל זה חידוש יפה. של הסבא מיקלם. הסבא מיקלם היה, קוראו לו רב שמחה זיסל. מיקלם היה תלמידו המובהק של רב ישראל סלנטר. רב ישראל סלנטר הקים את תורת המוסר. היו לו שלושה תלמידים מרכזיים ושלוש אסכולות של מוסר שהתפתחו ממנו. אחת מהם היה התפיסה של הסבא מיקלם, שהוא כתב ספר בשם, הוא התלמידים שלו, אני חושב, חוכמה ומוסר, שם כל התורה שלו על ענייני המוסר. אז הוא אומר חידוש יפה, אני חושב, אני לא צריך פעם שעברה או פעם קודמת, הבאתי את הדברים שלו, בהקשר הזה של חסידים הראשונים, ממש חסידים הראשונים היו קובעים מקום תפילתם, סליחה, כדי שיה, כדי שיכירו שעומדים לפני המקום. יש כסאות בראשונים לפני המקום. יש כסאות לפני אבים שבשמיים, שחמדו ליבם לאבים שבשמיים, יש כסאות שחמדו ליבם למקום. אז הוא מסביר מה כוונה חמדו ליבם למקום. בהקשר הזה הוא מביא גם את העניין הזה. הנה, גדר התפילה הוא שיראה המתפלל כאילו עומד נגדו יתברך, מתחנן מלפניו, כאילו כאשר יבקש איש מאת חברו כדרש אמרו חז"ל לסנהדרין, מתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו. ממש ככה, לחוש שאתה מדבר עם החבר שלך, כמו שאתה מדבר עם החבר שלך, אתה רואה אותו, פה אתה לא רואה את השכינה ישר, אבל אתה כאילו מרגיש שאתה רואה אותו, אתה כאילו אתה מרגיש את המציאות שלו מולך, האנרגיות שלו נמצא מולך, אתה מדבר איתו, מבקש לנו, אתה מדבר איתו פנים אל פנים, אותו דבר צריך לחוש שאתה ממש כאילו מדבר מול הקדוש ברוך הוא. זה בעצם גדר התפילה האמיתי, כמו שכבר ראינו. ומשום כך, פשעה או למי שיש לו ציור כזה, ודאי ישמור במקומו המוגבל ויתבייש לבקש דבר שאין זה מקומו. והיינו איך יאמר חוננו מאיתך דעה, בינה והשכל, שהיא מנהג השכנה, זה הנוסח, אחרי שהוא יודע שאינו עמל בחוכמה. ומשום כך מקבל על עצמו קודם אתה חונן, יגיע בחוכמה. והנה מי שעומד במדרגה זו, כבר יגיע למדרגה גדולה. שעה שאדם מכיר את מקומו, איפה הוא עומד. ובזה הוא מקדים את תפילתו, בהבנה של המקום הזה, ונפתחת לפניו סיוע רב ועזר משמיים, תפילתו נשמעת. אז איך אתם מבינים את הדברים של הסוד מיקל? אני חושב שהוא לקחת את הדברים קצת מהפשט, כמובן, זה לא הפשט הרגיל, אבל אדם שקובע מקום לתפילה, מקום קבוע, זה אומר, זה באיזשהו מקום. הדברים קשורים גם, אני סידרתי אותם ככה, בסדר הזה גם, באיזשהו מקום, זה גם קשור לדברים של הרב קוק, כאילו, אחד, אפשר לקחת את הדברים, סדר מסוים, כמו שאמרנו, שהרב קוק מדבר על כוח המדמה. אז הוא אומר גם כן, אם אתה יש לך את כוח המדמה, אז ואתה נעזר על ידי של קיבוץ המקום לכוח המדמה הזה לחוש את מציאות השם עליך. אבל הוא מגיע יותר מזה. כי אתה תחוש את מציאות השם עליך, במקום קבוע, אתה גם כאילו מגיע למדרגה רוחנית כזו שאתה מכיר את עצמך, מכיר את מקומך האמיתי. אדם שמכיר את מקומו, אבל אדם שאדם יודע את מקומו, מה הכוונה? אדם יודע מי, אני יודע מי אני, יודע מה יש בי ומה אין בי. לא מנסה לתפוס מדרגה יותר גבוהה וגם לא משהו פחות מזה. כשאדם יודע את מקומו, והוא בא לפני השם שהוא יודע את מקומו, אומר, התפילה שלך תהיה מאוד מאוד חזקה, מאוד טובה, מאוד יעילה, מאוד אמיתית. למה? כי אם אתה מבין שאתה נמצא לפני הקדוש ברוך הוא עכשיו, ואתה יודע מי אתה ומה אתה, איך אתה תבקש מהקדוש ברוך הוא דברים שהם לא רואים, או דברים שלא ברמתך, דברים נמוכים ממך או דברים ממך? אתה לא תבקש דברים כאלה, אתה ודאי או אתה איך תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יכול לדעת שאתה יודע שבעצם אתה לא עושה כלום עם הדבר הזה. קדוש ברוך הוא תלמד אותי תורה. איך אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא אם אני מרגיש שאני נמצא לפני הקדוש ברוך הוא ממש, באמת, ואני כן רוצה ללמוד תורה, ואני בא לבקש תורה, איך אני אגיד את זה אם באמת אני לא מתאמץ לזה? באמת אני לא מבקש, אני מבקש מהשפה ולחוץ, שלא באמת רוצה את זה. אז אין ספק, אומר, אתה ודאי אם אתה חש במציאות השם, זה יעורר אותך לרצות את הדברים בלב שלם, והתפילה שלך באופן יחסי ליכולות שלך, למה שאתה רוצה באמת, היא תהיה תפילה שלמה. בוודאי מי שיש לו ציור כזה, כמו מי שעשו בזה, בוודאי ישמור מקומו המוגבל, והתבייש לבקש דבר שאין זה מקומו. מה הכוונה שאין זה מקומו? לא מובן שהמקום הפיזי, כאילו, במובן של, זה לא הייעוד שלו, זה לא המקום שלו, זה לא מתאים לו, נקרא לזה ככה. אתה תתפלל בהתאמה מלאה, לך מול הקדוש ברוך הוא, ליכולות שלך. איך לומר חונן מתחת דעת, אחרי שהוא יודע שאינו עמל בחוכמה? ושום כך מקבל עצמו קודם אתה חונן, התייגע בחוכמה. אז במילה זה מעורר אותו באמת לרצות את המקום הזה של הגיעת החוכמה, ואהבת החוכמה, כדי שהוא מוכן לקבל את ברכת השם, שהוא ראוי לעמוד להגיד את זה לפני הקדוש ברוך הוא. וזה עצמו כבר מעורר אותו לרצות את האמת. ואחרי זה גם לעשות אותה. הנה מי שעומד ברגע הזו כבר הגיע למדרגה גדולה. ושעה שאדם מכיר את מקומו, איפה הוא עומד, ובזה מתפילתו, כבר נפתח לו סיוע רב, איזה משל מתפילתו נשמעת. טוב, יש לנו עוד כמה דקות, אז בואו נזדרז כדי שנספיקו כמה נקודות. בסדר, ראינו כמה כמה היבטים של העניין הזה של סבירות המקום. עכשיו בואו נראה מה הרב כותב על העניין של אברהם אבינו. אני חושב שיש עוד הסברים, אבל גם לא היה לי מקום, אני לא מצאת אותם עכשיו, אני חושב שכנתי את הדף הזה, או אולי באיזה מקום אחר שם, שמרתי אותם, לא זוכר עכשיו. בכל אופן, הרב קוק מסביר מה העניין של אברהם, וגם עניין שקצת של ענבה וחסידות של אברהם. הוא אומר ככה, על כן, שמת, אומרים עליו ענב וחסיד, תלמידם של אברהם אבינו. ובאמת, זה יסוד החסידות והענבה. שלא ללכת בגדולות, ושלא לזזל בכל דבר מוסרי, אשר על פי השכל המופשט, אין לו מקום כל כך. אתה צריך לדעת, כי לא על השכל המופשט בלבדו, יחיה האדם חיים אמיתיים. אם על פי המעשים הטובים, שהרבה גורם להם הכוח המדמה, המצייר, שהוא הולך משרים. כן, יהיה ירא השם וחרד אל דברו. ואברהם אבינו עליו שלום, ביטל את שכלו גם כן, והאמין בהשם אחר כל התפלספותו, באמונה פשוטה, כפי המפורסם בניסיון העקדה. אז מה אומר פה הרב? קשה, וגם השעה כבר מוכרת, אני לא רוצה. אומר הרב שבעצם כל הרעיון של התפילה הוא לא הפכה דווקא. תפילה, מה שהוא אמר, תמיד עובדת יותר על הצד של הרגש, הצד של הדמיון. שם עיקר התפילה. תפילה אנחנו לא מסכימים ולא חושבים ולא עושים חשבונות, לא אומרים ספרות ולא עושים השוואות בין דברים. זה לא לימוד גמרא, לא בקיאות ובטח לא עיון. תפילה זה איזשהו דיבוק רוחני. פנימית, וקוד עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא עובד עם השכל, כלומר, השכל עובד בכל הזמן, אבל העיקר הכוח שמתגלה בו זה הדמיון, זה הציור המופשט הזה של הדבקות בקדוש ברוך הוא. בעצם, בתפילה מתבטא העניין הזה שאני שם את השכל בצד, ואני, כי אם אני אלך עם השכל, אולי אני לא אמין בתפילה, אני לא אתן לה את המקום הכל כך שלם שלה, הכל הגדול שלה. אברהם אבינו, מה הייתה הגדולה שלו? שאלף, כן, מה שהרמב"ם אומר, שעד גיל 45 הוא התפלסף וחקר ובדק את הכדור, חיפש את כל הדתות בעולם, את כל האמת, עד שבסוף הקדוש ברוך הוא הציץ עליו בעל הבירה, כמו שהוא חרים במדרש, אברהם הניח באותו זמן, צא מההצטגננות שלך, הניח את כל החקירות השכליות שלו בצד, כן, כוזרי, כל הפילוסופיה אנחנו מניחים לכם בצד, עם כל היקר והכמות שאנחנו מעריכים אותה, על החוכמה שיש בה, ועל התבונה, ועל באמת היכולות השכליות הגבוהות, אבל מול האמונה, מול הציור, מול החוויה של מעמד עכשיו, אתה יודע שלוקים, כן, הפילוסופים מה אומרים? איך, איך, לא יכול להיות שקדוש ברוך הוא קשור לעולם. בשביל מה קדוש ברוך הוא את העולם? אתה, הפכה שכלית, הם הגיעו למסקנה שלא יכול להיות קשר בין העולם ל... זה מאוד חכם העניין הזה, ועומד ואומר, הרבה חכם חשבות, הגיוניות יש מאחורי זה. אבל מה אנחנו אומרים, אומר הכוזרי? יפה מה שאתם אומרים. אז איך תתמודדו עם זה שאנחנו חווינו, ראינו אלוקים חיים? במעמד הר סיני, כל הניסים, אברהם ראה אלוקים, קדוש ברוך הוא בלילה. אתה יכול להשוות את השכל מול החוויה, מול המפגש הזה, מול הציור, מול המפגש עם אלוקים, אתה לא יכול. השכל הוא לא, אולי יוכל לעשות את זה לא נראה, אבל מבחינת חוויה זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר אמיתי. המפגש עם אלוקים מוכיח שכן יש קשר בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא כן הוא ברא את העולם, ולא כמו שהפילוסופיה אומרת. זאת אומרת, אברהם אבינו ביטל את המחשבות שלו, את השכל שלו לפני כן, ובא לאמונה שלמה מתוך החוויה, מתוך המפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שמתגלה באדם. אדם שקובע את המקום, ומחזק את מידת הדמיון, ונותן מקום למקום בתפילה, מצד שהוא מקדש אותך, ומקדש את הציור האלוקי שלך, ולא אומר, תשמע, מה זה משנה איפה אני נמצא? פה, שם, השכל אין לו מקום, החוכמה היא לא מופשטת, אף על פי כן אני קובע מקום. כי יש ערך לציור האלוקי, והמקום נותן לי איזשהו קנה מידה של תחושה שאני... שאני מקושר עם הקדוש ברוך הוא, דבק בו, חש אותו קרוב אליי, אז זה, מול השכל, זה מידתו של אברהם אבינו. זה הרעיון של אי ענב יחסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו, שמוכן כאילו להיות ענב כזה, ולראות גם את הצד של הרגש והדמיון, ולבטל את השכל, כמו שבעצם אברהם אבינו עשה. טוב, כמעט צריכים לסיים, אז בואו נקרא בזריזות מה שעוד נשאר לנו. רבנו יונה מסביר את הקשר לענווה וחסידות. וכיוון שכל כך הוא אוהב התפילה, זה קטע שקבענו קודם, ודאי מידת ענווה יש בו כדי שתהיה תפילתו מקובלת בפני המקום, כי עניין שנאמר זבחי אלוקיים וכו'. שאם לא יהיה לו הענווה, לא יוכל לעולם להתפלל בכוונה. לא תהיה מקובלת בפני המקום ברוך הוא, וכיוון שזכה לענווה יהיה זוכה למידת החסידות, שהיא גדולה יותר, שאחת גורמת לחברתה כדאמרין עוד עזרה, ענווה בבית המפורסם של רפיל חזבן יאיר, שזה בנה מסילת שרים ספרו, ענווה מבלד החסידות. נמצא שבעבור דקדוק התפילה, אז יש שם גרסאות, זה לא הגרסא שלפנינו, אני לא חושב. נמצא שבעבור דקדוק התפילה זוכה לאלו המעלות ואמרו אותם עליו שנפטר מהעולם. כלומר, זה מה שאומר על זה, מה זה ענווה וחסידות? נאמרו, כל יסוד התפילה בנוי על ענווה. בלי ענווה גדולה, גדולה, אדם לא יכריע למעלות גדולות בתפילה. ואם אדם כל כך מדקדק תפילתו, אז בוודאי שיש בו מידת הענווה. ומה הקשר לחסידות? זאת אומרת, ענווה מובילה לחסידות. כי מי שיש בו ענווה לפני הקדוש ברוך הוא, אין ספק שלא יישאר רק בעבודת השם, הוא לא יעשה רק מה שאני חייב לצאת את החובה, אלא אני ודאי ארצה להיות כמה שיותר טוב, כמה שיותר שלם בדבר הזה, ואז אני גם מגיע למידת החסידות. אז אם כן, ראינו, למה דווקא אמרה ממינו, רק הוא מספיר לנו, יש שום, יש הסברים אחרים, אני לא זוכר כרגע. כן, הצלח יש לו שם הסבר, שאני נזכר. הצלח מסביר את זה, למה דווקא אמרה ממינו, הוא קושר את זה להסבר שלו, הרושם של המקום. כן, מה שהצלח אומר, שאברהם אבינו היה הראשון, הראשון, לא, הוא אומר ככה, שבעצם רושם, זכות אבות יש ברושם, יש לך, אתה בא לפני לפני הקדוש ברוך, אתה לא בא לבד. למה, עם מה אתה בא? אתה בא עם זכות אבות. אברהם אבינו, בעצם זכות אבות זה כאילו רושם המקום, אברהם אבינו לא היה לו את זה. הוא יצר את זה. אברהם, הוא לא היה אין לזכות אבות, הוא יצר את הזכות אבות. כי על ידי שהוא עשה, אז הוא גרם שאחר כך הבנים שלו, הצאצאים שלו, יהיה להם את הזכות שלו. אבל הוא עצמו כשבא, בא בלי כלום בית. הוא אומר, זה בכלל, כשאתה קורא כל התפילה, אתה כמו אברהם שאתה יוצא קדושה במקום. זה ההסבר של הצלח, על פי ההסבר שלו. אתה עצמך, כמו אברהם שהתחלת, אתה מתחיל עכשיו ליצור כאן משהו חדש בעולם, החדש במקום הזה. טוב, ראינו את הדבר של הרב קוק, ואת הנושא של רבנו יונה, וזה, כל זה מדבר מתוך ענווה גדולה, וזה מוביל גם לחסידות. בואו נראה עוד שתי נקודות, אני רוצה שדבר ממש בקצרה, הכיוון והמקום. הכיוון כתוב בגמרא, והתפללו, זה פסוק במלכים, והתפללו להשם דרך העיר אשר בחרת, אמר, ואת שר בית לשמך, בניתי לשמך, זה שלום המלך אומר, דרך ארצם, זה אנחנו יודעים את ההלכה המפורסמת, שאדם צא בחוץ לארץ, בליל לארץ ישראל, ארץ ישראל, ירושלים, ירושלים, בית המקדש, בית המקדש, הר הבית, הר הבית, קודש הקודשים. ועניין היות התפילה נוכח ארץ ישראל, ירושלים אומר בית אלוקים ובית המקדש, הוא דבר עיקרי לתפילה, כי בהיות ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש מוכנים לקבלת התפילה, צריך האדם להתפלל חכם, להכיר ולרמוז ומתפלל לאל יתברך, השוכן במקומות המוכנים האלו, להתפלל, תפילתו מדבר לנוכח כאילו דבר עם השכינה, צריך להפוך פניו למקומה, אז אם כן, היסוד הזה של כיוון התפילה אומר לנו, הבית אלוקים הוא חלק מאותו, מאותה מצווה חשובה של כוונה בתפילה, של כוונה לא רק במילים, אלא כוונה, בעניין הזה, כמו שאמרנו תמיד, לחוש, להרגיש שאתה נמצא ממש, הקדוש ברוך הוא חופף עליך, נמצא מול הקדוש ברוך הוא. איך תרגיש את זה? תתפלל לכיוון, אני לא יודע איפה. לכן, זה כל ירושלים, בעצם אתה כולך מרוכז, אין מקום השכינה, אני נמצא. וככל שאתה יותר קרוב לשכינה, אתה יותר מרכז אל מקום השכינה הגדול, המרכזי, שממנו בעצם כל השכינה מתפשטת לכל העולם. נקודה נוספת בנקודה של מקום, זה כמובן מקום נמוך, נשאנו על הגמרא במסכת ברכות, לא יעמוד אדם לא על גבי כיסא, ולא על גבי שפה, ולא במקום קבוע והתפלל, ושאין גבות לפני המקום, שאמר ממעמקים, כנתיך השם, ואומר רבית אלוקים, מקום התפילה שיהיה מקום נמוך, למדו אותו בברכות, ונכתיב, ממקים כנתיך השם, שהכוונה בו להורות על עוצם הכוונה המחויבת למתפלל, בעומק מחשבת הלב. גם שמעלות האל יתברך רבו מספר גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, אם כל זה הוא מצוי לאותם שתיים בעומק מחשבת הלב. אז מה הרעיון של ממעקים כרטיך השם? למה יהיה שנייה להתפלל במקום נמוך? לא, מסיימים. מה זה העניין של להתפלל במקום נמוך? להדגיש לנו את העומק שצריכים לבוא להתפילה, את העומק הפנים שאנחנו צריכים לייצר אצלנו בלב, שבאים להתפלל. בא למקום נמוך, אני בעצם מבטא לעצמי, צריך לבוא להתפלל משהו מהמקום הנמוך, בלב גם, מהעומק של הלב. זה הרעיון של מקום נמוך, אומר הבית אלוקי. ממעמקים, קראתיך השם, לא סתר, או רק פיזית, הפיזית הוא מלמד על מה שצריך להיות בלב, ומוסיף עוד נקודה אחת, וגם כן אפשר לפרש ממעמקים, אל עומק המקום ממש משש לתפילה. והוא כי המתפלל במקום גבוה, הוא מראה כאילו מקרב עצמו למקום השכינה כדי שישמע קולו, וצריך שיתפלל במקום נמוך, להורות, כי מלא כל הרצת כבודו וחם, וגם שיקח שכינתו למעלה, הוא שומע לצועקים אליו מלמטה במקום שפל. לכן אני מתפלל לך וקורא לך ממעמקים, גם שאתה גבוה וניסה, כל זה אתה אדון העולם ושגיח על כל דרכי בני אדם. זה שאתה מתפלל במעמקים, זה מלמד על עוד משהו. מה זה מלמד? שצריך קדוש ברוך הוא אין אין מקום מסוים. אם אתה צופה במקום גבוה, אתה כאילו, מה אתה מרגיש, נכון? זה שהוא לא שומע כל מקום. הוא לא נמצא בכל מקום. כדי שישמע אותך, אתה צריך מה? לגשת למקום מסוים. אם באמת לא יכולנו להתפלל שלא, בכל מקום, אז מה הייתי אומר? רק אנשים היו אומרים, הקדוש ברוך הוא מקבל את המילה שהוא בבית כנסת, הוא לא נמצא, אבל זה לא נכון. תיאורטית, אתה יכול להיות בכל מקום. ברור שעוד תתפלל בזמן שיש אנשים או דברים מצויים, או ריח לא טוב, אבל לא בגלל שהריח, אלא המקום מצד עצמו, כל מקום יכול להתפלל. כי הקדוש ברוך הוא, לכן אתה יורד למטה להראות, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. הוא שומע אותך בכל מקום שתהיה בעולם, בכל מקום תבל, תמיד הוא איתך. מקום גבוה, מקום נמוך. דווקא הנמיכות מראה, כי זה אצל האלוקות של הגויים, הוא לא יורד למטה. הוא נמצא רק עם ה... למה לא נמצא? אולי רק אצל הקדוש ברוך הוא, מקימים מאפר דל, נמצא אפילו במקומות הכי נמוכים, הכי שפלים. זה מלמד על השגחת השם שהיא כוללת בתוכה את כל הארץ. אז זה גם כן עניין של מקום נמוך. טוב. בסדר, היום, אז שבוע הבא בזאת השם נפגש אצל חנוכה, זה שבוע הבא, יום שלישי, בערב, עותקים נר, זה יום שני נלמד, נוסיף עוד פעם, נוסיף עוד תפילה, ונראה אם נצטרך עוד פעם אחת אחרי חנוכה אולי, אבל נצטרך שתחשבו, אנחנו עושים גם שנמשיך וגם מה...